אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
ראית שהיה פייק ניוז נגדנו בטוויטר שבוע?
ראית, אני הראיתי לך את זה. אני שוב, אני לא... כאילו, אתה מדבר איתי על פייק ניוז ואתה בא לעשות פייק ניוז. ראית שהיה... מה זה?
באיזה מצב רוח אנחנו התחלנו על הוואן בביגלי הסתות.
איך זה עשה? שוב, אתה יודע מה המשמעות של המילה הסתה?
מיכל, זה לא הזמן לזה. זה לא הימים. זה לא הזמן להסתה.
אתה לא יודע, אתה סתם אומר
הסתה. עכשיו אנחנו בשידור, זה כן הסתה. את אומרת לאנשים אחרים שאני עושה דברים רעים. ואת מסיתה אותם נגדי.
אני לא אומרת שאתה עושה דברים רעים.
אמרת שזה, אתה כתב לי פייק ניוז, ואתה מפיץ פייק ניוז.
למה צריך את העמדת פנים? היי, תגידי, ראית? זה כאילו כמו סטנדאפיסט שעולה לבמה ואומר, מכירים את זה? זה גרוע, זה ישן, אף אחד לא מאמין לזה.
אז למה בסטנדאפ שאת כותבת יש בדיחות כאלה?
אין בדיחות כאלה, אף אחד לא אומר,
מכירים את זה. אני ראיתי סטנדאפ שמיכל כתבה, ואז היה שם בדיחה שאומרת, מכירים את זה שכאילו יש שתי גברים ומוצאים משכב? איך זה עובד?
זה לא נכון.
מה, הם מחזיקים ידיים?
זה לא נכון. אני הראיתי לך את הפייק ניוז הזה, ש...
אבל זה די צבן אותי. וגם די תחקרתי את החשבונות האלה, שתי חשבונות טוויטר.
באמת?
כן.
אני הדחקתי את זה...
אולי תספר אנשים אבל מה קרה.
שני קומנטים על איזשהו פוסט בטוויטר, כיום איקס.
כיום איקס, פתח סוגריים כיום.
פתח סוגריים, כן. The artist formerly known as Prince. אז אחת כתבה ש...
שעומר בן יעקב מכחיש אונס?
לא, שאני. שאני מכחשתי אונס.
יאללה, אני רץ.
לא, הם אמרו עליי שאני מכחישת אונס. הם אמרו שאני מכחישה את אונס הנשים שהיה של החמאס, מה שלא אמרתי. וגם הם אמרו שאנחנו...
לא, את הכחשת את האונס של התינוקות, לא?
וגם הם אמרו שאני, שאמרנו ש... שצחקנו על מי השם, מה שנכון? כאילו בעיקר על השם
לא,
שלה.
צחקנו על... כן, לא, לא,
וגם
היא לא הייתה בדיחה.
וגם שאמרנו שהיא שוחררה, למרות שהיא לא שוחררה, לא אמרנו את זה.
זה בדיוק העניין. אז היה שם שתי טענות שבעיניים שניהם עובדתיות לא נכונות. אחד, אמרו לא, ואז היה, ובן יעקב טען ש... כאילו בתגובת המשך לחשבון השני, והם טענו שכאילו אמרנו שהיא חזרה, שזה לא נכון, והם כן בעצם ניסו לייצר וייב שלה, אנחנו מכחישים, וככה נראה, כאילו אני ממש דאגתי מזה, כי אני לא יודע אם את זוכרת, אבל את גם מצאת לי השבוע חשבון מזויף שלי.
נכון.
שמישהו כבר התחיל לגנוב, מישהו כבר ניסה לגנוב את הזהות שלי, למה שנראה כמו התחלה של חשבון מזויף.
למה אנחנו נותנים לזה במה פה?
כי זה משמעותי, ואני התחלתי לאכול סרט שכאילו מינוסים נגדי מבצע. ושכאילו מין, זה כאילו מין מישהו יושב על הפודקאסט ומקשיב ומנסה להוציא אותי מההקשר, וזה נורא הלחיץ אותי.
כן.
אז אני רק רוצה שהציבור יזכור.
אין לך כאילו, לא.
לא, בדקתי, אני לא חושב שאין פייק, כאילו אחת נראית אמיתית, השנייה נראית לא יודע, זה לא בדיוק פייק, אבל כאילו, מה שחשוד בחשבונות זה שהם לא בדיוק נראים סופר פעילים.
שוב, כמו שאתה אומר, זה אנשים שהיו צריכים כן להקשיב לפרק, זאת אומרת, זה כן...
לא, אני חושב שזה
שכאילו... זה כן דברים מתוך הפרקים, אתה לא יכול לעשות את זה מתוך...
נכון, אבל את יודעת...
רובוט שסקרייפינג דה אינטרנט.
לא, 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 אבל אם אתה נגיד רוצה לדפוק אותי, אתה יכול להחליט שאתה יושב על הפודקאסט ופותח חשבונות, שמה שהם עושים זה כאילו מין מעמידים פנים שהם שתי ישראליות, שכאילו מוטרדות ממה שאני אומר, ולמה אני אומר? כאילו זה, כן. זה נראה כמו מבצע, ואני לא בעיה קונספירטיבי, זה ביוק העניין, אבל זה רוח התקופה וזה התחבר לי, לפחות זה מה שרציתי להגיד, שכאילו, טוב בסדר, לא משנה, אני רואה שזה כבר לא מעניין אותך.
מה?
שכאילו, הערת לי פעם שעברה שאני כאילו נהייתי מהאלה, שאני כמו הדוד השיקור שאומר, ביבי, זה ביבי, כן. וזה גם ביבי. No. אומר, הנה, אני גם כאילו, אני נהייתי מהאנשים שחושבים, כאילו, מין שבגלל שהוואטסאפ שלהם, כאילו, היה תקלה בו, אני כאילו, מרגלים אחריי,
כן,
יש
כן.
מבצע.
אם זה עושה כזה לואודינג רגע, אז אתה ישר, כן, באופן
שני,
כלי
אם...
חלה הידרדרות במצבך
כן.
השנה.
אם יש, אם הסוכני ההשפעה שמנסים לדפוק אותי מקשיבים לפוד הזה, אז תדעו שתפסתי אתכם. תפסתי אתכם.
א', נחמד מאוד, תודה. תודה רבה, שלום לכם.
תעשו מנוי, דרך אגב, אם אתם כבר בא...
כן.
יואו, איזה חרות זה, כאילו, התפקו אותי מהתוכן החופשי. אני צריך לשמור את הדברים, אבל באמת, כאילו, שעורייתיים.
נכון, הייתי צריכה להכחיש את האונס רק לפטרונים.
דרך אגב, זה השלב של הפרק להגיד, חוזר הפטרונים, חברים. יהיה פייוול.
חברים. חוזר חביר.
יהיה פייוול הפרק.
נכון, יהיה פייוול.
נגמר הבוננזה.
יהיה חלק בתשלום.
אני אומר, זה כן הזמן לחזור להתפרנס.
כן, כי בימינו קדם.
אני יכול...
אתה יודע, עכשיו שהמשפיעניות חזרו, היו מלא דיונים, שמתי לב בעולם הקטן והמוטרף של המשפיעניות, שאני כמובן עוקבת אחריו, אז יש דיון...
את לוויין בו.
אני מה?
את לוויין בעולם המשפיעניות.
אני לוויין בו, אני כל בו, הכל בו.
סטרלייט,
סטרלייט. אז יש...
זה השיר שכתב אירמי לפני המון שנים, אירמי שיגולו?
כן. אז יש דיון ער על אם זה סבבה שמשפיעניות יחזרו להתפרנס. הן מאוד אוהבות גם את המילה להתפרנס, שזה מילה בעיניי גסה.
זה מילה מאוד גסה, זה גם...
גסה במובן המקורי של המילה, לא...
זה וייב חרדי, פרנויסה כזה. אבל יותר מזה, זה מה קורה בזה?
את עומדת בצומת.
שהן לא מתפרנסות, זה מה שמדהים, בגלל זה נאמר, כי זה המודחק.
לא, למה זה נאמר? כי לרובנו יש פרנסה שנראית כמו פרנסה. זאת אומרת, אתה...
פרנסה שחל עליה מס.
גם נכון. נגיד, אני הולכת לאיזשהו משרדים...
מה באמת את עושה? אני כל מיני הבנתי.
ברמת החייל, ואני מחליטה, אם מצחיק להגיד, אתה יודע...
קאקי או פיפי?
בדיוק.
מה יותר מצחיק?
מה לעשות? זה העבודה שלי. ואז אני חוזרת הביתה, וזה העבודה. ואתה הולך לגד פורסייקן פגישות שלך, ועושה את מה שאתה עושה. והמשפעניות, מה שהן עושות, זה הן באינסטגרם, מפרסמות סטורי, מנסות לשכנע אותי שאני צריכה את הספר עם המאמנת, אוקיי? עכשיו, והן מפרסמות קוד קופון. זה באמת לא נראה כמו עבודה, וזה עלול להיחשד מאוד בקלות כציניות בתקופה כזאת, אתה מבין? זה לא מישהו הולך למשרד, זה לא מישהו עושה את העבודה שלו, זה לא מישהו יושב בבית ועושה את הפרילנס שלו.
פודקאסט ו...
זה כאילו מופנה החוצה, ולכן זה באמת נראה יותר גס לעשות את זה.
ועוד מימד שזה שנצחק להגיד, זה שכן בנוי מאוד על נקרא לזה...
ניצול.
ניצול. לא, וגם כן.
של קהל.
ומיניות, וכאילו מין זה מלא חפצון ואסתטיקה שלהם, לא?
כן, ובעיקר כאילו על, 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 על איזשהו סחיטה של אהבת הקהל כלפייך.
אני,
כלומר,
אני...
עכשיו הם, זאת אומרת, הם נורא התגוננו, כי הם חזרו לפרסם קודי קופון, ואמרו להם, איך אתם מעיזות להתפרנס? ואמרו, אבל הם לא הבינו, אמרו, אבל עוד אנשים מתפרנס, זאת אומרת, אנשים הולכים לעבודה. ואני חושבת שהם באמת לא מבינות את ההבדל בין העבודה שלהן, שהם בעצם המציאו אותה, והיא הייתה כאילו מין פרצה בגדר.
לא, אבל נראה לי שמלא מהן באמת לא מרוויחות מספיק כסף, כאילו, הרבה פעמים דיברנו על זה, שהם הרבה פעמים מקבלות קצת המוצרים.
אבל חלק מהן מרוויחות כסף,
כן,
נהדר.
שירנקה.
שירנקה מרוויחה באמת ארגזים.
את באובססת שירנקה, כולנו יודעים, זה לא עכשיו הדיון.
אבל
השאלה זה כל שאר התעשייה.
יש עוד המון כמוה.
יש תעשייה גדולה.
יש גם, אני יכולה גם לדבר איתך על עינב בובליל ועל נטלי דדון ועל דנה זרמון, זה לא משנה. אוקיי? זה נשים, ויש נתח לא קטן כזה.
כן, נטלי דדון לא מאומנת על ידי מדינת ישראל?
נטלי דדון מאומנת על ידי האריה, שבמודעות של מיג'רני עושה למדינת ישראל.
אני באמת עוד דבר קטן, רק כי זה קשור לזה. עשינו לפני השואה, עשינו פרק אונלי פנס, ואני מצוכר, דיברתי עם מישהי ישראלית שבאונלי פנס, ואני עוד עוקב אחריה, וראיתי שהיא...
בתוך האונלי פנס אתה עוקב?
לא, מה פתאום, באינסטגרם.
באינסטגרם, בגרסה החינמית של האונלי פנס.
בדיוק, זה בדיוק על זה. וראיתי שיש לה מבצע עכשיו 70% הנחה לאונלי פנס בגלל המלחמה.
יפה. כולנו מתגייסים, חבר'ה.
מי ראה אותי אתמול ב-CNN?
רגע, אף אחד.
התשובה היא מעל 10 מיליון אנשים, אבל תודה.
אבל לא, שלא חיים בארץ הזאת.
חלקם כן, הם פשוט דוברי אנגלית. והם כולם ברעננה.
ולכן אנחנו לא מחשיבים אותם, מי אלה בשבילי. אני רק רוצה להגיד, היום, אמיר רז, שרצח את אשתו ב-2021, נידון למאסר עולם ועוד 6 שנים. אותי זה מאוד שמח, כי אתה יודע, זה יחסית חדש. כבר לפני שנה בית המשפט החליט שעל, על, על, על רצח של אישה בצוק. מול ילדיה, הכירו בעניין הזה שמול ילדיה זה מוסיף עוד נזק.
נקודות, זה מוסיף נקודות בטבלת שיפוט.
Obviously, כן. וזה דבר יחסית חדש.
מעניין.
שלא קורה הרבה. ואני רוצה רגע להתעכב על זה.
לא, טוב שהחמירו את האנישה ושזה נוח.
כן, מאסר עולם פלוס 6.
נורא, אז רציתי, כן, כאילו, שתי נקודות, לא הומוריסטית, אבל כן משמעותית, אחת הומוריסטית, אחת משמעותית, היא, יש משהו נורא מעניין בשאלה של שיקול דעת של שופטים.
יש משהו נורא מעניין בלקרוא מאסר עולם לתקופת זמן שהיא,
תודה רבה.
אפשר להוסיף ל-6.
בדיוק.
מה זה ה-N פלוס 6 הזה? זאת אומרת, זה
כאילו... לקחו את המודל של השוטף.
אין סוף ועוד 15.
אתה הולך לכלא לשוטף פלוס 6.
מה זה?
שוטף עד שאתה מת, פלוס 6.
אבל זה לא עד שאתה מת. מה זה, 25? כמה זה מאסר עולם?
אז האמת שבצחיק, אני פעם, אני לא יודע לעשות אתכם למה קראתי את זה.
כמה זה?
זה משתנה. Life sentence משתנה ממדינה למדינה, גם בתוך מדינות באמריקה.
בישראל אני שואלת.
בישראל זה 20 שנה או 25
שנה. 25 לדעתי.
25. באמריקה, בניו יורק זה 20 שנה או 25 שנה, ויש מקומות שזה באמת your whole life, וזה פשוט הזכיר לי שכאילו מין, נכון, בכל הסרטי בית משפט יש כאילו, I convict you of five, I sentence you to five life sentences to be served back to back.
כן.
נכון, ואתה כאילו מין זה כזה וייב אייכמן, כאילו אתה הולך לכלא ל-6 מיליון, כאילו.
כן.
זה, ויש משהו נורא מצחיק באובר-אנדר הזה, שכאילו אתה מקבל לכל החיים, אבל זה בעצם 20 שנה, ואז אתה מקבל לכל החיים בחזקת כל החיים פלוס 200. וזה כן. כאילו מין, באמת מה המשמעות? פשוט תגידו כאילו עד שאתה מת.
כן. מה הבעיה לשים מישהו עד שהוא ירכב שם?
וזה מתחבר בעיניי לנושאים שדיברנו עליהם פרי השואה, פרי הפוגרום, סביב ההפיכה המשטרית, כי בעצם המודחק של מדינה דמוקרטית והמודחק של מדינת חוק הוא שבאמת יש המון שיקול דעת להמון אנשים, מעורכי דין שיכולים להיות יצירתיים עם החוק, וכלה בעיקר שופטים. ואני חושב שהנושא סביב שופטים ומה נחשב מרחב שיפוט סביר, היה נושא נורא נורא משמעותי, והדיון שלנו סביב עילת הסבירות בדיוק הייתה זה. זאת אומרת, מנסים לאתגר את היכולת שלהם לפעול באופן סביר, ולהגיד לו, הם צריכים לפעול באופן, כאילו, מין טכני לחלוטין, שבו, כאילו, אנחנו מחליטים.
אני רוצה לשמוע משהו מצחיק. היום אני השתעשעתי עם תוכנה
האמת שלא בא לי לשמוע את זה.
תוכנה ש שמה כתוביות באופן אוטומטי.
למה, יש לך פודקאסט שאת רוצה לקדם ברשתות?
כן, מה שאני לא אעשה כי זה מסובך מדי ומשעמם. אבל
לא תוכנה טובות, אבל מה שלך
אז יהיה? אז אני באה להגיד לך. אז לקחתי איזשהו סרטון שפעם עשיתי, זאת אומרת שכן, הוא כן נגזרת של שיחה שלנו, ומה שמדהים זה שה-AI, הבוט של התוכנה הזאת,
בוט, אומרים בוט.
הבוט, עזוב ש עזוב שהוא עושה שגיאות כתיב מוטרפות, כמו, הוא כתב סרט עם טף. סרט עם טף, כאילו, חבר'ה, מה? אבל מה שעוד מצחיק זה שאותי הוא תמלל יחסית בסדר, ואותך הוא חרבש, כי אתה כל כך לא ברור. זה השורה התחתונה. לא, אם לא הבנת,
זה מחמאה
אדירה. אם לא הבנת, אז אני פה כדי גם להסביר את זה, את למה הוא
זה מחמאה אדירה בעיניי, שה-AI לא מבין אותי. זה אומר שאת פשטנית ומכנית, ואני ביונד לוג'יק, ורק כטיזר, אני חושב שאנחנו נדבר על OpenAI למנויים, נכון? זה יהיה נושא למנויים?
אנחנו נראה אם זה יהיה למנויים או לא. בינתיים אנחנו חייבים לדבר על
אנשים שכן שיקרו.
על החטופים.
על החטופים אני רוצה לעשות, אוקיי, בא.
לא, לא, כאילו, הנושא בכללי, אנחנו, אתה יודע, בתוך הריאליטי המשונה הזה כבר כמה ימים, זה באמת תחושות מאוד משונות. ספציפית, אני רגע רוצה להתעכב ולדבר על התאילנדים.
היה רגע, אפשר להתחבר לרגע הישראלי הזה, שבו היה מספר, אמרו כאילו X ששחררו, ואז כאילו יצא הנגלה, והיה כתוב 12 או 17 תאילנדים, וכולם היו כאילו מין, מה? מה?
כן, כשחשבנו שהם נכללים בתוך המספר, אז היה רגע של כזה, אל תעבדו עלינו. אבל אז התברר שהם בספירה אחרת.
נכון, והמתמטיקה של הגזענות היא מדהימה בהקשר הזה, שכאילו מבחינת הישראלים, הם באמת כולם צריכים לספר
כן, זה racist math.
זה racist math, בדיוק. והם כולם מבחינתנו צריכים לחשב כאחד.
הם גם היו בתמונה של, תמונה אחת.
אה, ברור, זה אחד.
זה כאילו מין, אלה הם שמות, נה, תאילנדים.
זה הכל חוזר למשפט המדהים שמישהו במשפחה שלי אמר לי, הפיליפינית החדשה של סבא שלך היא הודית.
כן.
התאילנדי היא סוגה. וכסוגה מותר להם באדם אחד, ואני חושב שיותר מזה, זה כאילו, זה הנגדה קצת למתמטיקה של הישראלים מול חמאסניקים, כאילו כמה משתחררים, כאילו 150 על 16, כן?
כן.
כל המתמטיקה הזו, זה כאילו מין, חושף את זה שגם לנו יש את זה. אם אני יורשה לי בדיחה אחת, אני חושב שמה שמעניין לגבי התאילנדים, זה שהם בעצם האנשים שבהיותם נופלים בשבי, אנשים שחוו את הרעת תנאים הכי קטנה.
נכון, אומרת, כי הם לא כן, נרצו לעבוד הם 18 שעות ביממה.
אחד, שתיים, הם פשוט היו ליטרלי 500 מטר מהצריף שבו הם גרים, בצריף אחר 500 מטר אחר.
שטיפלו בהם אבל.
בדיוק, והם לא צריכים לעבוד, ויותר מזה, הם פעם ראשונה
התזונה, התזונה זהה.
התזונה זהה, התנאים מטריאליים זהים בגדול, זאת אומרת, בטח אז הטיפה יותר גרוע מלהיות תאילנדי בעוטף, אבל אני מניח שהתנאים של התאילנדים לא מרחיבים anyway, ויותר מזה, הם לא עבדו, ואף התייחסו אליהם כבני אותו מעמד כמו האדונים שלהם.
נכון.
זה במובן הזה, הם באמת, לא חושב שלא הייתי אומר שהם השתדרגו בשום צורה, וזה מזעזע, וטוב שהם חזרו. אני מניח שאת רוצה לדבר על איך הם חזרו?
לא, אתה תדבר על איך הם חזרו ולמה, ומי שילם את החשבון.
מי שילם.
אבל זה בנון, אני חושבת. אני חושבת שבנון שילם הפעם. זה היה תורו. אבל בקרב השמאל הייתה ביקורת נורא נורא גדולה על זה ש, אתה יודע, שלא מציינים את השמות שלהם. כאילו, היה כתבה שלמה בעין השביעית על זה, והמון ראיתי ציוצים ופוסטים, ולמה הם לא ראויים, הם טיפלו בזקנים ובילדים שלכם. ואני חייבת לומר שזה נראה לי התייפייפות, מה זה מיותרת?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, חבר'ה, לאף אחד לא אכפת. לא אכפת מהתאילנדים. אם הם היו מפרסמים את השמות, לא אומרים לי כלום. מה זה משנה לי? מה זה משנה לי צ'ינג וצ'ונג? סורי. באמת. לא,
יש מקום רגשי. דיברנו על הבחנה הזאת בפסיכולוגיה לפוליטיקה.
אני מכירה בזה שהם בני אדם בדיוק כמונו. אבל כרגע...
אני מתחיל לחשוד שזה לא המקרה.
כרגע, בתנאים הנוכחיים, שכל המדינה על קצה הכיסא, כוססת ציפורניים, על כל שם ישראלי שמשוחרר, וכולם בטרף על הדבר הזה, כן... לא מעניין עכשיו תאילנדי וננקוב בשמות שלהם כדי לעשות את הדבר הנכון, אתה יודע, המוסרית.
לא, אני חושב שהטענה המוסרית שם...
מה זה אומר לכם? מה יאמר לכם השם שלהם? גם הפרצופים מבחינת... בואו נודע באמת, נראים לנו אותו דבר. אנחנו לא...
לא, אז אני חושב
למה להעמיד פנים?
יש הבדל בין להכיר בזה שברמה רגשית הם נקרא לזה לא אנשים שבאופן פרטני יש לנו איזו אמפתיה אדירה עליהם, לבין... ואני אולי כמי שעובד בתקשורת, כאילו מין כן חש את המשמעות של הנקודה הזאת, של לבוא ולהגיד, כן יש להם שמות, וחשוב שנתייחס אליהם כבני אדם, ו-we'll extend them the same humanity that we extend ourselves, כי זה שאנחנו לא עושים את זה, לא נובע מזה שאנחנו דואגים ליוכבד ליפשיץ יותר, זה נובע מזה שכל שאר השנה, אנחנו גם לא מתייחסים אליהם כבני אדם.
חד משמעית.
ואני חושב שאת כן היית רוצה להיות מושקעת בתיקון התופעה הזאת.
הייתי רוצה להיות מושקעת בתיקון התופעה הזאת, הייתי רוצה שלא יהיו פה עובדי קבלן, ולא יהיו פה, אתה יודע.
איזה עובדי קבלן? אנשים האלה חולמים להיות עובדי קבלן.
נכון. אני לא יודעת איך קוראים לתופעה הזאת, מאגרי עבודה.
Indentured servitude, זה המונח.
נכון, אבל פה זה לא הזמן לתקן את העוול. אתה מבין? זה מה שאני אומרת.
כן.
התופעה היא בזויה. עכשיו שיעשו תמונות בנפרד של התאילנדים עם השמות שלהם, או עכשיו שנקל חטא, שלא נקבנו בשמות התאילנדים, די, אני אמורה לה לעשות כאילו זה חשוב לי עכשיו זה. הייתי רואה, אתה יודע, תמונה שלהם עם שמות, הייתי מדלגת על זה, וקוראת את השמות של האנשים שחשוב לי מהם.
אני מבין מה שאת אומרת, אני פשוט חושב שכאילו, כן אני רוצה טיפה להתעכב שנייה על הנקודה היותר רחבה הזאת, שהיא כאילו מין הנכונות שלנו לא להתייחס להם כבני אדם כל השנה, ואני חושב שכן יש את זה השלכות פוליטיות לגבי מה שקורה עכשיו, כי לדוגמה, יש עולם שבו מדינת ישראל גם מושקעת בחזרתם, זאת אומרת, מדינת ישראל, נגיד, זאת אומרת, לשם הדיון, אם היה מדובר על, אני מאמין, זאת אומרת, על דמויות, נגיד זה היה מדובר בתיירים דתיים נוצרים, כן, באבנגליסטים שבאו, בוא נקרא דוגמה, אבנגליסטים שבאו להתנדב אצל, איך קוראים לזה, אצל המתנחלים. והיו נופלים בשבי. זה היה חשוב לנו פוליטית לבוא ולהגיד, כל מי שבא לישראל לתמוך בנו או להיות איתנו, אנחנו שומרים עליהם. והם, בגלל שהם הסלייב שלנו והם על הזין שלנו ולא אכפתנו שהם גם מתים...
לא, זה גם קשור לזה שאין להם שום אחיזה במדינה הזאת. השמות של החטופים משנים לאנשים. כל אחד פה הוא עולם.
אני מבין, ברור.
אותם אף אחד לא מכיר. השם לא אומר כלום לאף אחד. זה לא שמישהו עכשיו מחכה
ברמה תקשורתית אין בעיה, אבל אני רוצה שנתקדם מהשלב התקשורתי, ונדבר באופן פוליטי על המשמעות של עובדים זרים, והנקודה הזאת היא כן משמעותית. האם בזה שאנחנו גם כל שאר השנה בעצם לא מכירים בזה שהם בני אדם, מאפשר לנו גם שהמדינה לא תיקח אחריות על זה שהם נפלו, הם כן נפגעי פעולות האיבה של מדינת ישראל, הם נפגעו רק באותם חיים בישראל.
יש משהו צבוע בעכשיו להכיר בשמות שלהם, אחרי שאף פעם לא טיפלנו בבעיה הזאת.
זה אני שומע.
זה, כן, זה מעצבן אותי שעכשיו קמים, בוא נכיר בהם.
לא, אז אני שנייה את הרמה הזאת. אני אומר, למה, בשאלה אמיתית, למה מדינת ישראל לא אומרת, גם חשוב לנו להחזיר את האנשים האלה, כי הם לקחו בגלל שהם, מבחינת החמאס, ישראלים. במובן מסוים. עכשיו, את רוצה שאני אדבר על איך הם חזרו, זו דוגמה מעניינת לזה, כי...
כן, בוא תספר לאנשים, אנשים לא יודעים.
כן, אז בעצם יש כל מיני זרים, שאם אתה במדינה מערבית, אז באמת זכית להשתחרר כנראה בנגלות הראשונות, במסגרת כל מיני כאילו מסע ומתנים בינלאומיים, וזכינו גם שרוסי השתחרר הסופה, שכן הסיפור מוטרף של הבחור הישראלי הזה בעצם, שיש לו דרכון רוסי שהצליח להשתחרר אחרי שהוא היה 4 ימים עבוד בעזה, אחרי שהפציצו את הבניין שבו הוא הוחזק בשבי, ואז חמאס חטפו אותו שוב. אבל יש עוד גם מון זרים אחרים, בעיקר תאילנדים, אבל יש גם נפאלים, כן? פתח סוגריים. נפאלים, עוד סיפור מדהים. הנפאלים האלה לא נחשבים עובדים זרים, הם נחשבים סטודנטים לאגרונומיה או חקלאות, שזה הדרך החדשה שבו אנשים שאני משער שמשלמים למירי רגב לרוץ לליכוד, זאת אומרת, מביאים עובדים זרים חדשים למדינת ישראל. הם עובדים זרים לכל דבר ועניין, הם לא לומדים, נגיד, פילוסופיה, מגדר, ואז בחרו לעשות סמסטר בישראל, לטעום מפירות הקיבוץ. הם לומדים בבית ספר שהוא בעצם סוג של חברת קבלן, שגם...
נותנים להם סוג של תעודה מזויפת של סטודנטים, כדי...
הם צריכים שעות, הם צריכים איקס שעות בשביל כאילו לקבל משהו במדינה שלהם. הם כן, יש לזה גם ממד אקדמי, זה לא שבאמת זה הכל עבדות, אבל יש שם גם סיפור נורא מתונף, וגם הם שימו לב שאפילו האנשים, התוכניות האלה לא קחות עליהם אחריות, זאת אומרת, אפילו הסוחרי העבדים שהביאו אותם לפה, זה לא, זאת אומרת, האדונים שלהם, בקיבוצים לא לוקחים עליהם אחריות, מדינת ישראל לא לוקחת עליהם אחריות, סוחרי העבדים שמתאמים בין שני האנשים האלה, לא, זה, ולכן זה נופל על מדינת,
נכון, זה על הפנים.
ונופל על המדינה שלהם. אוקיי, אז מה ממשלת איירלנד עשתה? היא ראתה כנראה מספיק סרטי פעולה להבין שיש ransom, והיא פשוט שאלה כמה עולה. והתשובה הייתה שצריך לשלם לחמאס סכום מסוים של כסף, ואז הם בדקו עם עורכי דין שלהם, והתברר שאתה לא יכול לתת לארגון טרור כסף. חתיכת בעיה, גם לא בביטקוין, גם לא בקופ, איך זה נקרא? קפטוגן, אתה לא יכול לשלם בקוק, נגיד, או בקוק של החמאס.
של החמאסניקים, כן.
הקוק של היטלר. אתה לא יכול בשווה כסף, כן? אתה לא יכול לזה.
הבנו את הנקודה.
כן. ולכן הם הולכים לתרום לאונרה, שזה דבר מדהים, שטיילנד, שהיא כאילו מדינת עולם שנייה, שבטח לא בעבר, זאת אומרת, לעולם לא תרמה לשום דבר של האום, הולכת עכשיו לתרום לגוף הזה, שכל מה שהוא עושה זה לתת שיט לעזה, בגדול, וזה כאילו מדהים שפשוט אשכרה הגיעו לכאילו נדוניה או דמי ראש, כאילו זה ממש מס ראש כמו במצרים, זה כאילו מין עשר...
מס גולגולת.
מס גולגולת, בדיוק. זה כאילו כמה קילו קמח אורז חיטה פר בן אדם. כן. וכאילו זה הדיל. זהו, רציתי כאילו פשוט לחבר את זה כן למקום אחר, שאני לא אגיד מי, אבל מישהו סיפר לנו שהם בעצם היו, התנדבו בעוטף, נכון? וגילו שהחקלאי העוטף בחלקם... לא כך יודעים לעבוד, ומי שבעצם עושה את החקלאות זה התאילנדים, ובלי התאילנדים יש מלא אשכנזים שעומדים ואומרים, האמת שאני לא יודע כל כך להגיד לך איך מפעילים את המערכת הטפטפות פה.
לא, מה
אני...
שמדהים גם זה, דיברנו כבר
לא,
בעבר,
כולם, כמובן,
על אבל... המערכת ההתנדבותית המסועפת שניתה פה בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אבל מה שקצת מצחיק, אני לא יודעת אם זה מצחיק, אנחנו צחקנו על זה פעם שאמרנו, היי, אני, אתה יודע, אני מסבלת את הבית שלי
לכל מי שמתנדב.
למי שמתנדב, אז אני צריך דירה כדי שיתנו לי, אז מי שמסבלת, יתרימו לי דירה. כאילו זה כבר נהיה מין כלכלת שוליים כזאת של ההתנדבות. ומה שקרה עם התאילנדים זה קצת זה. זאת אומרת, זה שאנשים צריכים לנסוע לעוטף, לקטוף את הדברים, בגלל שהתאילנדים חזרו לארץ שלהם, בגלל אירועי השביעי באוקטובר, זה כבר כאילו, זה קצת סטרץ', זאת אומרת, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא משבר שבאמת קשור למלחמה.
ברור.
אתה מבין מה אני אומרת? זה משבר שקשור לזה שהכלכלה שלו נתבססה על עבדים, ועכשיו זה נחשף. זה לא קשור לחמאס, ולמלחמה, ולסכסוך, ולשביעי באוקטובר.
אבל זה הרבה יותר מהמקום הזה, נגיד, אני הייתי בן 16-17, ואני כאילו מן השטפתי כלים, והיום יש אריתריים שוטפים כלים. זה משהו הרבה יותר רחב מזה, כי זה לא ש... זאת אומרת, מעבר למעמד החברתי המזעזע, שמדינת ישראל באמת בנויה על החקלאות, הישראלית בנויה היום בחלקה גדול על עובדות, ברמה הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, היא גם אין חקלאים, כן? זאת אומרת, יש כמובן המון חקלאים, אני גם מכיר את זה מהמשפחה שלי, כן? זאת אומרת, בתוך היישובים האלה, גם בקיבוצים וגם במושבים, פשוט יש חקלאים טובים וחקלאים רעים. יש אנשים שהם יותר לייזי ויותר שפתנים, וכאילו יש כל מיני סוגים של אנשים. ומה שמדהים פה זה שהתאילנדים נכנסו וממש יצרו בעצם שכבה של חקלאים שהם חקלאים רק במעמד, רק במובן המעמדי. וראיתי השבוע סרט בנטפליקס, ברח לי השם שלו על ההיסטוריה של העבדות, שבעצם, סרט די מעניין, הוא נורא עמוק ב-identity politics, אבל כן נוגע בנקודה נורא מעניינת, על איך בעצם ה-blackness נוצר, סביב בעצם שכתוב מחדש של ההיסטוריה, והחיבור שלה לעבדות. המילה slave באנגלית באה מסלב. רוב ההיסטוריה, העבדים הם לבנים. לבנים ממזרח אירופה, שעובדים אצל לבנים ממערב אירופה. ורק כשמתחיל הקולוניאליזם, ומתחיל בעצם על איזשהו סוג של שותפות גורל בין כל העבדים, בעצם משחררים את הלבנים מהעבדות, כן? את הלבנים שהם ב-indentured servitude, אנשים שעוד בתוך מין מסגרות שהם המשך של הפאודוליזם, כן? שאתה בעצם עובד אצל האציל ואתה חייב לגור אצלו, ובעצם עוברים למודל שלם של עבדות, ומאפשרים לסלאבים להביא עבדים שחורים. זאת אומרת, צריך ממש לייצר את זה ולשכתב מחדש ולייצר blackness כקשור לעבדות. וזה יוצר תרבות שלמה של עבדותיות, כן? וזה כמו מה שקורה עכשיו בישראל. סביב התאילנדים, כן? כי אנשים שחיו מעבדות באמריקה, כן? ממש בתקופת הזהב של העבדות, הם בדיוק גם היו כאלה. הם לא ידעו שום דבר בחקלאות, הם חיו מין חיי נוחות כאלה, של כאילו לקרוא כזה, את יודעת, בצרפתית, וכאילו לדון על פילוסופיה. וכמו שדייב שפלה אומר, הוא אומר, "We believe these rights to be in it. Go make me a sandwich, nigger." כאילו, זה בדיוק הדבר הזה, והם לא, בכלל לא היו חקלאים, לא ידעו חקלאות. זה לא היה החיים שלהם, החיים שלהם היו חיי רוח, כן? ויש משהו שהאתוס הציוני נהיה זה בדורות היותר צעירים, כי אני חושב ובזה אני אסיים רק את הנקודה.
את ההפלגה המוטרפת שיצאת אליה.
כן. אני חושב שאחד ברמה אסתטית, אחד מהדמויות הכי מעניינות לצאת מהדבר הזה, היא הדמות של הקיבוצניקית, כן? מה שהייתי מכנה יוכבד ליפשיץ קור, שכאילו מין האשכנזיה עם השיער קצר, הנוקשת הזאת שהיא כאילו, שאתה אומר, היא יודעת חקלאות.
שעברה דברים, כן.
כאילו, היא יודעת חקלאות. אם צריך, היא תכתוף, כאילו, היא תדע, או האיש שאמרה, אני אשאר בשבי, תשחרו את הסקנה שהיא יותר סקנה ממני. והדמות הזאת של הקיבוצניקית, הסקנה הזאת, יש בה משהו נורא חזק ונורא מעניין, והוא כאילו מין, קצת בעיניי, כאילו מין, הוא קצת הדבר שהתאילנדי בא להחליף. ברמת הדימויים, ברמת תרבותית.
וואו, אוקיי, עשית פה משהו. אני רוצה לדבר על משהו אחר.
על אנשים ששיקרו?
לא, אני רוצה לדבר על ליאור נרקיס. באמת, אחד האייטמים המצחיקים של השבוע. אז הילדה אביגיילי דן, בת 4 מכפר עזה, ששני...
של הצלם, רואי דן.
כן, ששני ההורים שלה נרצחו, והיא שוחררה השבוע מהשבי. זה סיפור שבאמת גמר את כולם. סיפור מאוד קשה. וגם את ליאור נרקיס.
הוא בעצם היה מהשבי הבודדים שאני הכרתי.
בסדר, זה לא, לאף אחד לא אכפת.
אני והמנוח.
כן, כאילו מין, לא, don't insert yourself, כאילו זה לא...
זה הפודקאסט שלי.
אתה עושה עכשיו מה של ליאור נרקיס עשה, אתה מבין את זה, נכון?
כן.
אתה עושה את זה בכוונה?
לא, האמת שלא. כן, האמת שכן.
כן, ממש.
זה אמירה מתוחכמת.
בקיצור, ליאור נרקיס מצא לנכון לכתוב בפוסט באינסטגרם, ספיר ואני, הניסוח מדהים, ספיר ואני מבקשים לאמץ לחיק משפחתנו את אביגיל היקרה. אני מבקש מנציג המשפחה ליצור עמנו קשר. כאילו, אחי, עכשיו...
לתאם איסוף, נא ליצור קשר עם הסוכן, כאילו... הוא אפילו לא מוכן ליצור קשר בעצמו.
לא, הוא לא היה מוכן לעשות את העבודה.
זה גם מראה באיזה עולם הוא חי, הוא חושב שלכל משפחה יש נציג. נכון, אני אומר, כאילו, שנציג מטעמכם, אתה כאילו, לא, לאנשים אין נציג, אחי, לאנשים אין אורחי, כאילו, יש שימות הבעלמות, מה
זה אומר. זה המים הזה, שזה גם מה שאתה עשית עכשיו, של הסמאליות הזה שעושה, is for me?
כן,
is for me? כאילו, באמת זה לא קשור אליך.
כמה ילדים יש לו?
אני לא יודעת. אני לא בטוחה שיש להם. הם לא ביחד הרבה זמן, הוא וספיר. אולי איזה אחד, בטח אחד, הם התחתנו כבר לפני כמה שנים. אבל עזוב שזה מנותק נורא מה שהוא אמר, וגם נורא נורא מצחיק, אבל אני חושבת שזה כן תפס משהו, כי זה כן מייצג את היחס שלנו לחטופים. כאילו, אני מרגישה שיש סביבנו המון המון ניחוס של האבל, ואנחנו באמת מאמינים איפשהו שהם הילדים של כולנו. זאת אומרת, זה באמת... כאילו אנשים מדברים על החטופים...
ברור, גופה מותר, כמו שמותר לפרסם את הסרטונים שלהם ואת התמונות שלהם בישהו...
בדיוק, אנשים מדברים על האנשים האלה, כאילו הם מכירים, אוי, ששחררו את כפיר, כאילו, אנשים שבאמת לא מכירים אותם, והמרחק בין היחס הכללי לליאור נרקיס, הוא לא כזה גדול, זאת אומרת, הוא פשוט טיפש.
בכלל לא, ההפך, כן.
הוא פשוט טיפש.
הוא טיפש, הוא אמר את זה בצורה הכי וולגרית.
אז הוא עושה את זה בצורה נורא נורא גסה ו...
טוב שלא יתנדב להכניס כאילו מישהי להיריון. כאילו מין, איבדה את בעלה. מוכן להתנדב להכניס...
מה זה מוכן?
שנציג איתם הקוס שלה, ייצור איתי קיש.
אני מבקש...
אני דורש.
ספיר ואני מבקשים לאמץ את אבי. איזה ניסוח מדהים.
בעיניי זה הצד האפל, זה קצת כמו שדיברנו לפני שתי פרקים, על העניין של למה כולם עכשיו בבגידה, או מחפשים בוגדים, כן? כי ההתנדבות... היא משמעותית בהתחלה, אבל אז אין מה לעשות, כן? אז אתה עובר למשימה באמת חשובה, שהיא לרדוף את מי שלא משתף פעולה עם ההסברה.
כן.
כי ההסברה נהייתה הדבר החשוב. אז פה אנחנו רואים את ההמשך שזה הצד האפל, באמת האפל של ההתנדבות וההתגייסות למען החטופים. כי אם הם הילדים של כולנו, אז הם חייבים לנו. זאת אומרת, הם חייבים לנו להיות מה שאנחנו רוצים שהם יהיו, ולשחק את התפקיד הזה. והרעיון שהם בעצם אנשים פרטיים, ולא רכוש קולקטיבי שאנחנו רבים עכשיו עליו באופן זה, הוא דבר מטורף, כמו שלא מאופשר להם אישיות, אפרופו יוכבד ליפשיץ, כן? זאת אומרת, הביטויים האישיים שלה, של הפוליטיקה שלה, של העמדות שלה, של החוויה שלה, הכל הוצגו כאילו מין זה יטריף אנשים, זאת אומרת, אתה חייב ליפול לתוך הנרטיב, כי התגייסנו בשבילך בהתאם לתנאים מסוימים.
בוא תתכבד ותענה לפטרון צחור, שכתב תגובה לגבי פעם קודמת.
זה שם אמיתי צחור?
מה נעשה? אני חושבת, ככה הוא כותב. זה שם שמותר לתת.
דרך שהיה, מכללת ספיר הוקמה על ידי ההיסטוריון ישראלי מדהים בשם זאב צחור, זאביק צחור, ושהגעתי להתנדב שם, פגשתי אותו, וזה הרגיש לי כאילו מין נורא מודחק שהשם שלו זה זאב צחור, כי זה כמו שם של פאקינג כאילו אינדיאני.
נכון.
White Wolf.
נכון. הוא כותב ככה, אני חשבתי שיש בזה הרבה טעם, ולא ידעתי לענות, וזה בעיקר עולמות שלך.
כן.
הוא כותב כך, אני מתקשה להסכים עם זה כשנלחמים או כשמפציצים בעזה, זה לא תורם להחזרת החטופים כמו שאמרתם. אני מסיק את זה מתוך שאחת הדרישות של חמאס היא הפסקת האש תמורת חטופים. הלוגיקה המתבקשת לדעתי היא, אם הפסקת אש מחזירה חטופים, אזי האש למעשה היא כלי שישראל משתמשת בו כדי להחזיר אותם. כלומר, ברגע שהיא חודלת. בפסיכולוגיה התנהגותית זה תגמול שלילי. הקושי האמיתי שלי להכיל את הלוגיקה הזאת היא שהפועל היוצא שלה במציאות אומר שישראל צריכה להפציץ ולהרוג אזרחים. אז אתם פלסטינים כדי לעמוד במחויבות שלה כלפי האזרחים שלה שנחטפו, מחשבה קשה שבעצם השוואה בין חיי אדם שהם בני לאומים שונים, ותוצאות ההשוואה לא פשוטות לעיכול.
אני לא מסכים עם זה, הן מבחינה לוגית והן מבחינה פוליטית. אבל כל מבחינה לוגית, בצורה אמיתית. אם חמאס דורס הפסקת אש בתמורה לשחרורים, אז לכל הפחות זה אומר שהשלילה של זה אומרת שאש היא ההפך מהחזרת החטופים.
נכון, אבל היית צריך את האש מלכתחילה כדי לחדול אותה, כדי להשיג את מטרתך.
נכון, נכון. אז זה פשוט באיזו רמה הראשונית של זה, וזה נכון שבדיעבד, כל מה שהוביל לרגע הזה, הוביל לרגע הזה. זאת אומרת, ההתנהלות הישראלית עזרה באופן משמעותי להביא לשלב שבו 60-70 איש הולכים להשתחרר. אין ספק. אבל זה לא נראה שזה היה מטרת המדיניות. זה שאנחנו יודעים להסביר שזה היה תוצאה מזה, היה בעיניי דבר מאוד מפתיע.
אבל אנחנו אמרנו שזה מטרות סותרות, להחזיר חטופים ולהפציץ בעזה.
זה אכן מטרות סותרות, במובן הזה שבו זה פשוט שתי דברים שונים. ואני חושב שהדברים, והנקודה היפה שהוא עמד על זה, שהוא אומר, אם אני הולך עם הלוגיקה הזאת עד הסוף, אז הוא אומר שאני צריך לתמוך בהפצצה של עזה. עכשיו, אין בעיה שאתה לתמוך בזה, אם אתה חושב שזה מחזיר את האזרחים. אבל השאלה זה אם אתה חושב שזה the best course of action שמוביל לדבר הזה. ואני חושב שאף אחד לא באמת חושב את זה, זה הנקודה. זאת אומרת, ממשלת ישראל, גם אם היא עשתה משהו שהוביל לשחרור הזה, הוא לא היה התוצאה ההכרחית של זה. זאת אומרת, באותו מידה, זה היה יכול לא לקרות. ולמה אני אומר, אולי אני לא מסביר את עצמי טוב, בעיניי זה טענה נורא חזקה, ואני רואה בעיניים שלך שהיא לא טענה חזקה.
לא.
אני ניסיתי לטעון את הדבר הבא. אם היינו רוצים להחזיר את החטופים, היינו עוסקים בזה. לא עסקנו בזה, עסקנו במשהו אחר, והדברים האחרים, והשחרורים קרו כפועל יוצא של התנהלות של אנשים אחרים. לראיה, ההסכם הזה הוא לא הסכם שישראל הובילה, ברמה הכי טכנית. דבר שני, אמרו לנו כל הזמן, תפסיקו אש בשביל שנוכל לעשות את ההסכם. אז יכול להיות שאם לא היינו מפציצים ביום, יומיים, שלושה, ארבעה הראשונים, לא היינו מגיעים למצב הזה. אבל בעיניי זה דבר די מוטרף לטעון, שאחרי 45 יום של הדבר הזה, זאת אומרת, זה היה מגיע לשלב הזה במובן מסוים, anyway, כן? זאת אומרת, והעניין הזה של העסקאות, אני מרגיש שאני לא מסביר את עצמי טוב, זה נורא מעצבן, כי הטענה בעיניי היא נורא חזקה. יש 1,000 דרכים להשיג מטרה. זה לא מה שקרה פה. כשאנחנו רואים את מה שקרה בפועל, ואני לא אומר את זה בשביל להשחיר על ביבי, אני אומר ברמה אמיתית. זאת אומרת, זה שמשהו הוא תוצאה של משהו, לא אומר שהוא תוצאה הכרחית של משהו. וזה שגם הגענו לחטופים בעיניי, לא בהכרח אומר שהתאבנו עם זה. בוא ניקח את הדוגמה של הסיפור של הבחור הרוסי הזה, כן? הבחור הרוסי הזה כמעט נהרג בהפצצה של צהל, כן? זאת אומרת, מי ששווה אותו נהרג, והוא יכל לברוח, או לפחות הבניין הופצץ, או במחרות ההתקפות היוך לא לפגוע בחטופים. עכשיו, נכון, יכול להיות שאם אנחנו הרגנו, נגיד, 20% מהחטופים של עצמנו, הצלחנו להראות לחמאס את הדבר הבא. לא אכפת לנו להרוג חטופים. אנחנו עד כדי כך כועסים. ואז באמת, הפידבק לופ השלילי, התמרוץ השלילי הזה שצחון מדבר עליו, הוא מדויק. זה נכון. אבל זה גם אומר שהרגנו 20% מהחטופים. זה חתיכת אסטרטגיה ספציפית לנקוט בה. אני בעמדה שאומרת, תחזירו את כולם, זה כל מה שמשנה מ-day one. ואז תנהל מדיניות שאומרת לפרז את עזה, אתה רוצה להגיב צבאית, תגיב צבאית, אבל תעשה את זה במהלך שהוא משולב הן עם החטופים והן עם החזרה של הרשות לשם, והכנסה של כוחות בינלאומיים לשם. לא עושים לא את זה ולא את זה ולא את זה.
בסדר. אנחנו נעבור לדבר.
לא, שנייה, לא, אני לא רוצה.
לא סיימנו,
יש לי עוד משהו להגיד. ואני חושב שהמציאות שיצאה בפועל, זה חשוב, מיכל, זה באמת חשוב. והמציאות שיצאה בפועל היא גם דבר נורא משמעותית. אני יכול לשאול את השאלה הפוליטית, חזרו החטופים?
חלקם.
יפה. או במילים אחרות, אנחנו שוב במצב שבו הבינאריות של הכרעה נעלמה. זאת אומרת, היכולת לדמיין סוף לאירוע הזה מתרחק. באופן משמעותי. אז במקום החזרת החטופים, יש לנו טפטוף חלקי שנחשף כמה אנחנו לא על הדבר הזה באופן משמעותי, ואנחנו בעצם עכשיו מבינים שאין שום, לא יהיה שום רזולושן לדבר הזה, כמו עם הכיבוש ההדרגתי. ואנחנו נכנסים למצב לבידינלי, זאת אומרת, למצב לימבו, שעלול לא להיגמר, ואני לא יכול לחשוב שזה לא היה התוצאה. עכשיו אפשר לעבור נושא.
אוקיי. אז רשת כאן שידרו כתבה על נפגעי הטבח ברעים, ואחד המרואיינים היה בחור בשם ניקו אוסטרוגה, אני מקווה שאני מבטאת את שמו נכון, כי לא ראיתי הכתבה ירדה מאז, כי מאוחר יותר התברר שהוא בכלל לא היה במסיבה, הוא הראה תמונות של חברים שלו שגם לא היו, ובעצם הוא בדע מליבו את כל הסיפור הזה.
קצת כמו שאת עושה כשאת כותבת, רק שהוא לא מקבל איזה כסף וזה לא יצירה.
טוב, עכשיו הוא לא הוליך שולל רק את כאן, הוא בעצם ממצאו אותו במין בית כזה שמטפל בניצולים, הוא שהה בו איזה שבוע, כן. או יותר, וקיבל טיפול ככה שאנשים גם אישרו להם את, את הנוכחות שלו
במתחם של הפצועים, כאילו.
ובטבח, כן, אתה יודע, כן. הראש של אנשים הרי פועל ככה, אתה רואה אותו כבר שבועות חדר טיפול הזה, אתה כבר שותל אותו בזיכרונות שלך, במסיבה. זאת אומרת, זה נורא קשה להפריד את הדברים האלה. ובמובן הזה אנחנו מדברים הרבה על פייק ניוז, ואני חייבת להגיד שפה זה באמת מקרה שסופר קשה לבדוק.
ברור.
זאת אומרת, ראשית, מי יניח שמישהו משקר על זה? זאת אומרת, עצם הפעולה של לבדוק, לאמת את הנוכחות שלו שם, היא מרגישה מאוד מאוד פוגענית.
ברור.
וגם, כמו שאמרתי, אתה יודע, אני בטוחה שהם שאלו הרבה אנשים והם הצליבו עדויות.
לא, זה גם לא בדיוק דבר
שוב. הם גם אמרו, אנשים אישרו להם שהוא היה במסיבה. זאת אומרת, אנשים זכרו אותי שם.
אני יכול להגר את זה אפילו שנייה?
כי הוא שתל את עצמו שם.
אני רוצה להזמן להגר את זה שנייה, כי יש פה גם שאלה של מה הוא בכלל פייק ניוז. כי זה לא שאפילו, בוא נשים שיהיה בצד מה הוא אמר ושודר, כן? זאת אומרת, אם הוא מאמין שהוא היה שם, אז אתה לא יכול גם לבדוק את זה במובן מסוים. באמת אני אומר, לא בקטע מעצבן,
אנחנו כאילו לא יודעים מה הוא חושב, הוא מאז לא עונה והוא לא...
לא, לא, אבל את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, אם המוח האנושי גם עובד, זאת אומרת, אם אנשים אחרים חושבים שהוא היה שם, כן. בוא נאמן שהוא בן אדם שנגיד הוא בפוסט-טראומטי, והוא התפלפ, ויש לו survivor's guilt, אני בטוח שיש הרבה אנשים למצב הזה, וגם לי יש סיפור על איזה שקר כזה ששמעתי, והוא שם את עצמו שם לא בכוונה רעה. זאת אומרת, זה misinformation, זה לא disinformation, זה לא משקר במודע. הוא משקר כי הוא משוגע, הוא כמו flat earther, כמו, תסלחי לי, כמו בן אדם דתי שמאמין באלוהים, זה גם פייק ניוז, כן?
הוא בוודאי משוגע.
כן, הוא משוגע.
שום בן אדם הוא איזה sound mind,
בדיוק,
היה עושה דבר כזה.
השאלה זה אם הוא פועל מזדון או לא מזדון, זה השאלה.
זהו, אז אני, זה גרע לי לחשוב.
אם הוא מאמין או לא.
זו שאלה טובה. גם באמת עולה השאלה איך אתה בודק דבר כזה. זאת אומרת, במה הם טעו? מה הם היו צריכים לעשות כאן שהם לא עשו? ואני,
ומה אתה עושה, בן אדם שמאמין?
אני לא בטוחה שאני יודעת לענות על זה.
גם אני לא. אני גם לא חושב שזה בהכרח פייק ניוז במובן הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אמר את משהו, עכשיו אתה לא יכול לבדוק עדויות ברמה הזאת, כן? זאת אומרת, זה ניוז.
בדיוק.
יוסי אומר Y, אין בעיה. כאילו, X אומר Y, זה מה שניוז עושה. אז באמת X אמר Y, יכול להיות ש-X פול אוף שיט. אבל זה כמו שביבי עולה לשידור ואומר, לא היה כלום, כי לא יהיה כלום. זה גם פייק ניוז.
זה אגב מראה כמה מעט אנשים משקרים. קרים על דברים כאלה.
נכון, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
שזה
יפה,
מעניין,
אני גם חושב,
כי
בדיוק.
באמת מה, למה שמישהו יעשה את זה? אבל המחשבה הזאת גם היה לחשוב, למה באמת שהוא יעשה את זה? ואז חשבתי, מעניין אם זה אומר משהו על המערך שקם שם סביב התמיכה בה.
כן.
זאת אומרת, אם זה הביא בן אדם להאמין שהוא ירוויח משקר
כן.
כזה, מה זה אומר על מה שניתן לאנשים האלה? כי אנחנו כבר שמענו כן סיפורים על זה שהכפר הזה שם של הטיפול בנפגעי הנובה, זה בחוות רונית?
כן.
שזה כבר קצת יצא מפרופורציות.
זה בעצם רייב שממשיך את המסיבה, זאת אומרת, הם דנסינג סטיל, משהו כזה.
לא בדיוק דנסינג, אבל הכל מרחבי טיפול, והם באמת חיים את הדבר הזה. זה נהיה מין טאז,
מה שנקרא, temporary autonomous zone, זה כאילו מין עיר הילדים שממשיכה מנותק מציר הזמן.
זהו, ואז אם זה משהו כזה, אולי באמת אתה יכול להגיד לעצמך, כן, אני אגיד שאני גם כזה, גם עברתי את זה, ואני אקבל... לא יודעת, לחיות בלימבו מוזר, כן. שבו אני לא צריך להמשיך את החיים שלי, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב מה זה אומר עלינו ועל מה שנוצר פה סביב הדבר הזה.
אז קשה לי להאמין שזה אומר, קשה לי ישו להאמין שזה כאילו מוב ברמה תועלתנית כזאת, כן? במקרה הכי חמור זה בן אדם שמנסה להכניס את עצמו לתוך האירוע ושכנע את עצמו, אני מניח. זאת אומרת, המקרה הטוב הכי גרוע, זה שהוא שכנע את עצמו שזה באמת קרה לו. אני לא חושב שהוא עושה את זה באופן כאילו מין, הוא מרוויח מהוויקטימהוד, אבל אני חושב שזה כן מעורר במיוחד השאלות המעניינות האלה של מה זה בכלל פייק. נגיד, היום רצה באינטרנט תמונה של יאיר נתניהו, יאיר נתניהו חזר לפני יומיים לישראל, שלושה ימים לישראל, וביקר אצל קווט אנקווט חבר שלו, מנכ"ל שירותי איחוד והצלה, שזה המתחרים של זקה. התיישב שם באיזה כיסא, ואז צילמו אותו וכאילו מין כאילו מתנדב.
וטענו שהוא מתנדב.
טענו כן. שהוא מתנדב, וזה כאילו מין באמת מביך ברמה באמת קשה. עכשיו, זה נגיד...
זה באמת נראה כמו שאטרסטוק?
זה שאלה, זה, hey, ChatGPT, I want Yair Netanyahu sitting ממש. In front of a screens in a war room with headphones. כאילו, ממש. וזה גם פייק ניוז במובן הזה שהוא לא מתנדב, זה גם מין ניסיון השפעה.
כן, ברק כהן עשה כבר שיחת התרלה כזאת שבה הוא מבקש להתנדב שם, אבל רק איפה שיר נתניהו היה, שהוא רוצה גם.
כן. וזה התחבר לסיפור שפגשתי איזה חברה שאני לא חושב שהיא מקשיבה לפוד, שסיפרה לי שיש, היה לה, זאת אומרת, יש לה חברה באחד מהקיבוצים, ובבוקר של האירוע היא בעצם לא הצליחה להשיג אותה. ואז היא ראתה בטוויטר או באינסטגרם מישהו שאומר שהוא בן הקיבוץ הזה, והוא שם, ואיכשהו כאילו, זה היה מדהים שהיה לו קליטה. והיא אומרת שהיא פשוט הייתה בקשר עם הבן אדם הזה, בגדול, 3-4 ימים, ושכל המידע שהיא קיבלה על חברה שלה, ועל גורל החברה שלה, היה דרכו, ואז היא פגשה את החברה שבועיים, שלוש אחרי זה, באחד מהמרכזי קליטה האלה, ואמרה לה, הבן אדם היחיד שתקשר איתי עלייך, היה תתתה, ואז היא אמרה, אבל הוא לא היה שם. אז היא אמרה, מה? הוא לא היה בקיבוץ, הוא במקרה היה באיזה סופש, אצל ההורים שלו בתל אביב, הוא עשה את כל המלחמה כאילו, מתל אביב, והיא אמרה, איך את יודעת את זה? כי היא אומרת, כי הוא בא לפה אחר כך, כאילו, בא למרכז קליטה, מין, ורצה כאילו להיות גם בין הנקלטים, ובמובן שם...
מעניין, אז זה כבר כן תופעה,
כמעט. אבל מצד שני, הוא באמת בין הקיבוץ, נרגו לו שליש מה... כן, זאת אומרת, בן אדם שחווה דבר נוראי, ותחשבי, מה זה שנייה ברצינות, להיות מיישוב של כאילו 700 איש, ואז להיות היחיד שלא שם. אתה מבין, זה מגיע, אתה מבין את
הטרגדיה בלהיות נורא נורא קרוב לדבר, אבל לא להיות חלק.
עכשיו, היא אמרה לי שהחברה אמרה לה ש... הם לא בהכרח חושבים שהוא שיקר, כאילו, הוא כן שיקר. עובדה שהוא שיקר לחברה הזאת שלי, הוא אמר לה, כן, כן, רונית ממש פה, היא אחלה. עכשיו, יכול להיות שרונית הייתה מתה, כן? שם בדוי, כן? יכול להיות שהייתה מתה, ואז החברה הייתה מגלה את זה עוד כמה ימים, והוא סתם המציא. אבל הוא כאילו מין ניסה להכניס את עצמו, ואני חושב שזו תגובה פסיכולוגית מאוד קיצונית, ואני נוטה להאמין שזה לא פייקרי. כאילו, אני נוטה להאמין שזה לא זה, אבל זה על איזה מנעד של שקרים שהוא כן מעניין, ואני כן אנצל את ההזדמנות הזאת, או פה הדיון על פייק ניוז, להגיד שבשבוע הבא תעלה עונה חדשה להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, שהנושא שלה היא פייק ניוז, לאורך ההיסטוריה.
זה מיכל לא פה. זה הנושא של הפודקאסט.
פו, 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 פו. לך יש פינה חדשה ברלוונט, בטלוויזיה, רלוונט.
נכון, רלוונט.
שאני לא מטריל אותך על זה שהיא לא איתי.
נכון, אני גם לא מפרסמת אותה פה.
אני יודע, זה היה הניסיון שלי לפרסם אותה פה.
אהה.
או, יש לך פינה, איך הולך?
בסדר.
ושם את גם מפעילה את אותו כישורים שאת מפעילה פה, רק שזה גם מצולם, אז את גם נראית נורא יפה.
מאפרים אותי. זה החלק שאני הכי אוהבת.
מתי זה משודר?
זה בכל יום רביעי, בשעה 8:15.
ואיפה אני רואה את זה?
אתה יכול או להוריד את האפליקציה של רלוונט הטלוויזיה, או להוריד אותה לנייד.
ואז יש כאילו מין, כתוב ביגלס טיווי?
אפשר גם לראות את זה בלייב, וגם אחרי זה הם עושים נגזרות של הפינה. לא משנה, זה לא כזה מעניין. אבל אני רוצה לדבר על נושא אחר.
אבל לי עוד המשך פה על בהקשר של השקרים שרציתי
להמשיך. רצית, כן. כי עשית פלאג פתאום פרסומי עליהם, כן, לא חשבתי שסיימת.
רציתי, זה סוג של כזה, אולי נושא כמעט בזכות עצמו, אבל לבקשת המאזינה פלג, זה התחבר לי, המאזינת פלג ביקשה שאני אדבר על מנסור עבאס.
שלא לומר הפטרונית.
הפטרונית פלג. על מנסור עבאס ועל ההתנהלות שלו, כי אני חושב שהוא בעצם השלילה של הפייק ניוז והשלילה של כל השקרים האלה. למי שלא יודע, מנסור עבאס הוא בעצם באמצע איזה מופע ציונות כאילו מטורף, וסתם, אני לא אגיד זה באופן ציני.
כן.
הוא בעצם מופת, מודל ומופת לאיך היינו רוצים שהציבור הערבי יגיב.
הוא ויוסף חדד.
יגיב לאירוע הזה, הוא בעשירי או בתשיעי כבר גינה את זה, דרש מחמאס לשחרר את כל החטופים, את כל האזרחים, זה ממש דבר יפה.
ואז התחיל לשקר שהוא היה במסיבה, ואמר שהוא רקד שם ו...
לא, יש אלכוהול במסיבה, ברור שהוא לא היה. והוא גם עמד בזמן תפילה שפאקן אביגדור קהלני הוביל בכנסת, הוא הערבי היחיד שעומד בזמן תפילה מהתפילות המצ'וקמקות האלה שמייצרים בשביל צהל.
כן.
כאילו, זה גם די מדהים. והדוגמה הכי יפה והכי מעניינת שעליה אני רוצה לדבר, זה שהוא בעצם עכשיו מנסה לפטר חקית את האיש דיברנו עליה, את יסין, זוכרת את חטיב יסין, שלכאורה אמרה בערוץ הכנסת, או שאמרה בערוץ הכנסת, שלא היה אונס ואין עדויות לרצח תינוקות, או לא עריפת ראשים או משהו כזה. ואז היועצת המשפטית של הכנסת אמרה שאי אפשר לפטר אותה, בשביל הדבר הזה, אחרי שכל הימין טיפס על הקירות ואמר, צריך לפטר אותה, מכחישה, זה היה כאילו התחלה של הרדיפה, של הרדיפות באופן כללי, וכאילו באמת היא אמרה משהו די fucked up, והוא, כראש המפלגה שלה, בוחן אפשרויות איך המפלגה האסלאמיסטית שלו תעיף אותה על זה שהיא אמרה את זה.
כן.
ואני אומר את זה כי הוא בעיניי, זה דוגמה נורא מעניינת, והיה מאמר דעה של נחמה דואק בישראל היום, שאומרת שכל המפלגות שהן לא הליכוד חייבות להתחייב עכשיו שהוא יישב בכל ממשלה איתם. שהן דורשות שהוא יישב בממשלה.
כן.
כפרס.
The least they can do.
הוא בעיניי, זה פשוט מדהים בעיניי, כי הוא דוגמה לצד היפה של הפופוליזם, או הצד, נקרא לזה, זה כאילו, איך פוליטיקה הייתה יכולה לראות בעולם פוסט ביבי, פוסט לא במובן של אחרי ביבי, פשוט אלא מין, כשאנחנו בתוך הביביזם כבר, כאילו, אם בן גביר הוא הגרסה המעוותת והפאקט אפ של זה, אז מנסור הבאס הוא כאילו השלילה של זה, מבינה מה אני אומר?
כן.
הוא כאילו הפופוליסט הטוב, שרוצה כאילו מין ללכת עד הסוף עם הקו הפרגמטי הקיצוני שהוא הוביל סביב נתניהו, וכאילו להביא כספים ולעשות בכלל לשנות פרדיגמה. והשינוי פרדיגמה הזאת הוא בעיניי דבר נורא מעניין, כאילו מין, כי השינוי פרדיגמה שהוא מוביל הוא בעצם הוא מקבל על עצמו את התפקיד של הערבי. פעם בישראל, המאבק של הערבים היה גם להגיד, יש הבדלים בינינו. יש אסלאמיסטים, יש קומוניסטים, יש נסיריסטים, יש לאומנים. הוא כאילו אומר, לא, אנחנו ערבים. ואני
הערבי יהיה, הטוב.
ואני אהיה הערבי הטוב, ובתמורה לזה, אני אהיה, זה מין כאילו הפוך על הפוך, מדהים בעיניי. זאת אומרת, יש בזה משהו מדהים, ואני חושב שהמורשת הפוליטית שלו כן תהיה משמעותית בהקשר של המלחמה. זאת אומרת, בעצם אנחנו כן מקבלים כבר מודל של דו-קיום, שהוא לגמרי אחר, הוא לא בא מהשמאל, כן? ויש בו משהו נורא מעניין, כאילו, ויש בו משהו מאוד עשיר, באמת. זאת אומרת, זה במובן הזה הוא באמת מופת להתנהלות, גם אני לא חושב שצריך לפטר את החקית, נגיד, כן? יש בזה, בעמדה שלו, משהו נורא, 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 נורא מעניין.
אתה אומר מופת מבחינה פוליטית, לא מבחינה שאתה חושב שזה התנהגות שהיא...
אני חושב שזו דוגמה יפה לצד השני של הפופוליזם. זאת אומרת, הוא מראה איך פופוליזם ומין הגביחה הזה שהפכו את הערבים לאיזה מקשה אחת, שזה המצאה של הימין, אפשר להשתמש בה גם לטוב, לשנות פרדיגמה, ואני חושב שההתנהלות שלו בהקשר הזה היא דבר נורא מעניין. זאת אומרת, תחשבי על זה שכל הנציגים של הערבים והפלסטינים באשר הם מתייסרים, לא יודעים איך להתנהל. הם משום מה, מחמוד אבאס, כן? זאת אומרת, פאקין יושב ראש הרשות הפלסטינית, ומלא אנשים מרגישים שהם צריכים להכחיש אונס, לדוגמה, ולהכחיש את מה שקרה בשביל להיות פרו-פלסטינים. ויש בן אדם שלא מרק חושב ככה ומייצר מודל אחר.
זה, בגלל זה אמרתי, זה כמו יוסף חדד. ראית את יוסף חדד? כן. ראית את הדברים שלו? כן. זה אותו קו.
כן.
בדיוק אותו
אומר,
קו.
הם דמותים, הם דמות מסדרים שונים.
נכון, אבל הסוג הזה של להלך בין הטיפות, הוא דומה. לא. העמדה שהם נוקטים, הדבר הזה של אני ישראלי, ולכן אני בעד ישראל,
כן.
וערבים הם איתכם, ואנחנו חלק.
כן, כן.
זה מזכיר מאוד עמדה פמיניסטית של פעם, זאת אומרת, של איך להתנהל בעולם של גברים, זאת אומרת, זה...
אבל שימי לב כמה העמדה של מנסור אבאס היא הרבה מעבר לזה, כי הוא לא עושה אפולוגטיקה. הוא משתתף פעולה עם התיאטרון, פרפורמנס, שהוא
נכון?
הוא הפוליטי בעידן
נכון?
של ביבי.
זה, בגלל זה אני אומרת, זה פיליס שלפלי. אתה מבין?
אבל זה לא פיליס, כי הוא גם בעצם גאון, מרקסיסט. הוא בעצם מבין שאם אתה עושה את הפשרה האידיאליסטית, אתה יכול להביא הישגים מטריאליים. ובמובן הזה, לא, כי שלפלי זה בקלה שמרני.
נכון.
הוא לא שמרן.
נכון.
זה הנקודה.
אבל אני אומרת, מבחינת...
יוסף חדד הוא שלפלי.
נכון.
זה הצודקת. הוא לא, בגלל זה אומר, דווקא זה לא. זה משהו חדש שעוד לא ראינו. זה פופוליזם טוב. אם כבר זה דווקא מזכיר הרבה, הרבה, זאת אומרת, זה דוגמה יפה, נקרא לזה פופוליזם שמאלני, בעיניי.
כן.
זה הנקודה.
אני רוצה לדבר על כתבה שקראתי בגלריה, שדנה בנושא שאני מרגישה שהרבה אנשים מדברים עליו לאחרונה, שזה האם כן או לא לצפות בחדשות ולהישאר מעודכנים. הרבה אנשים שאני מכירה שלפני זה בכלל לא ידעו איך פותחים טלוויזיה, באמת, זאת אומרת, לא ידעו איך לגשת בכלל ללייב של חדשות ואיפה משדרים, עכשיו מחוברים נונסטופ לבריד לדבר הזה. אותי זה מאוד הפתיע, אנחנו בבית הזה זה לא קורה, לא פתחנו טלוויזיה לדעתי פעם אחת מאז שהסיפור התחיל. וזה נושא שאנשים מתעסקים בו. עכשיו, בכתבה הזאת היו כל מיני פסיכולוגים שהתחלקו לשתי עמדות, כמובן שחלק טענו שזה...
כן, טלוויזיה, לא טלוויזיה.
לא, חלק טענו שזה רע מאוד פסיכולוגית, וזה עושה פוסט-טראומה, ושיש מחקרים שמראים שאנשים שראו לצורך העניין את התאומים בטלוויזיה, חלקם נפגעו יותר מאנשים שנכחו במקום,
וכל מיני... או אפילו האנשים שנכחו במטוס.
כן. אבל הייתה גם עמדה מפתיעה שבדרך כלל אין, שזו העמדה מנוגדת של כמה פסיכולוגים שטענו שאנחנו צריכים להפגין מעורבות אזרחית, ושזו חובתנו להיות חלק מהאסון.
כן, כמו השקרנים האלה, שמנסים להכניס את עצמם לתוך האירוע. זאת אומרת, זה בעצם מין, זה כאילו הקצנה של זה.
מעניין, לא חשבתי.
לא, באמת, כי זה מה הם אומרים?
לא, כי זה עמדה פסיכולוגית שבדרך כלל אתה לא שומע אותה.
היא אומרת, הצפייה בטלוויזיה מאפשר לי להרגיש שאני משתתף בתוך האירוע, וגם אני אמרתי בעצם אותו דבר על ההסברה. אנשים עושים הסברה כי אומרים, ככה אני נלחם. זה מאפשר אנשים to insert themselves לתוך המאבק. ואז הרדיפה של הבוגדים הוא בדיוק מה קורה בתוך העולם הזה. זאת אומרת, אם לראות טלוויזיה ולעשות share, עם אקט פוליטי ומשתתף במלחמה, אז רדיפה של מי שלא הוא גם פעולה לגיטימית.
כן.
אבל אני חושב שהנקודה מעניין בעיני לגבי טלוויזיה היא מה שאמרת על ההתחלה כמעט אולי בטעות. זאת אומרת, יש שאלה לגבי צפייה בטלוויזיה ולהישאר מעודכן.
זהו, אז אני גם
שתי דברים שונים בעיניי.
אז אני גם רציתי לדבר על זה.
אני יכול לספר עליך איך אני צורך חדשות?
אני גם רוצה לספר איך אני צורכת חדשות. שנייה, אני רוצה קודם להגיד משהו ששמתי לב אליו, שמה שמדהים בעיניי בשתי העמדות מנוגדות האלה שלה, אתה יודע, כן לראות טלוויזיה ומעורבות, ולא לראות טלוויזיה וזה מזיק, זה ששתיהן לוקחות כמובן מאליו את עצם הדיווח החדשותי בתצורה הנוכחית שלו.
בדיוק.
אז אני ואתה מדברים הרבה על המהפך של ה-24 hours news cycle, שזה דבר ענק שקרה בעולם, שאנחנו לא מספיק נותנים עליו את הדעת, זאת אומרת חדשות, אף אחד לא אמר אף פעם שהן צריכות לזרום באופן בלתי פוסק. וזה שפסיכולוג אומר, אנחנו צריכים לראות חדשות כדי להיות מעודכנים, ובאמת, כמו שאתה אומר, לעשות, לייצר השוואה שגויה בין להיות מעודכן לבין להיות מחובר ל-N12, זה כבר הטעיית ציבור מסוכנת בעיניי.
זה גם לקשר, לחבר בין פוליטיקה לצרכנות, זאת אומרת, אז גם צפייה בפרסומות היא מאמץ לאומי.
נכון.
אני חושב שאני רוצה לחדד ולהרים
בטירוף. לא רק פרסומות, זאת אומרת, גם המהדורות עצמן, הן לא נעשות ממניעים אלטרואיסטים, זאת אומרת, בסופו של דבר...
כן, יש כאילו שירות לציבור, אבל כן, כאילו...
בסדר.
כאילו, חברת החדשות היא לא חברה כלכלית, אבל כן, כאילו...
נכון, אבל היא חלק מ...
אין ספק שיש שם...
רשת.
אין ספק שערוץ 2 הם אחד מהכוחות הכלכליים המפלצתיים במדינת ישראל. אני רוצה לקחת ולדייק את מה שאמרת, כי אני חושב שהוא נורא נורא נכון. אני התארחתי אתמול פעם ראשונה בחיים ב-CNN. CNN קיימים כי הם המציאו את ה-24-hour news cycle. זה היה המצאה שלהם. וזה כל הנקודה, זה לא מפסיק. מה שנועם יורן, חוקר התקשורת המדהים והמרצה שלי מלפני מיליון שנה למרקסיזם אומר, התכונה המרכזית של הטלוויזיה זה שהיא איננה יודעת לסתום את הפה.
כן.
ולכן הפרסומות כל כך חזקות, בווליום שלהם גם. ואני, גם בפודקאסט הזה וגם בפודקאסט השני, הרבה מדבר על השאלה של המדיה יהיה מסר, כן? והשאלה, באיזה מדיה אתה צורך את חדשות, היא חתיכת שאלה. כי מה שקרה ל-24-hour news cycle, מיכל, זה שהוא הוא הפך להיות... ביגלס, זה שהוא הפך להיות 60-second news cycle.
כן.
האינטרנט, ובעיקר הטוויטר, ואז הוואטסאפים, העלו את הקצב אקספוננציאלי שאנחנו כבר באמת, זאת אומרת, זה מונח מקצועי מחדשות. ה-60-second news cycle. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו, הלופ עצמו הוא כבר של דקה.
כן.
שאותו אני חי בקצב של יום. ואני רוצה לחבר את זה, הן למדיות דיגיטליות, אבל יותר מזה, לסוף של ידע. כי בעצם מה שאנחנו חווים, היום, והוא גם מקור למון פייק ניוז, הוא שברי מידע. זאת אומרת, בוא ניקח שנייה לדוגמה, מה היה קורה אם היה וואטסאפ וטלוויזיה בזמן מלחמת העולם השנייה. אם היה בזמן מלחמת העולם השנייה יכולת להשתתף בקבוצות שמכילות מידע שוטף מכל החזיתות, איך הדבר הזה היה נראה? זה לא היה משהו שבן אדם היה יכול להכיל. עניית בעולם של היום, אנחנו חיים במציאות לא, לא רחוקה מציאות, כן? עכשיו בוא ניקח את זה קדימה, כן? בעצם מי שבטוויטר, מי שבטלגרם, מקבל information, הוא לא מקבל knowledge, הוא מקבל שברי מידע בקצב של שניות, כן? ירי פה, פיצוץ שם, אתה לא יכול להסיק מזה סיפור יותר גדול. עכשיו, הטלוויזיה שבמילא סתם דיברה, כן? זה מה שמומחים בו, כן? פשוט לדבר, לחזור על דברים שוב ושוב ושוב ושוב, בעצם עכשיו התלבשה על השברי מידע האלה, ומהדהדת אותם. אז יש לך את השילוב הכי נורא בעולם, זאת אומרת, יש לך פרטים, יש לך מידע אנקדוטלי על דברים שהסקייל המשמעות שלהם הוא של שניות בודדות, מעודדים ברמת השעה, במשך שעות. אין לזה שום משמעות. וזה מוביל איך אני צורך חדשות.
אני רוצה להגיד גם.
בטח.
אני צורכת חדשות, כידוע לרבים, בפרינט.
נכון.
אני מאוד,
ואגב, בוא נאפיין את הפרינט, הפרינט הגיע פעם ביום.
בדיוק. ואגב, הרבה אנשים צוחקים עליי, אבל זה בדיוק הסיבה שאני עושה את זה. כי אני אומרת, זה תוחם לי, זאת אומרת, ברגע שאני מחליטה שהכותרת היומית זה האופן היחיד שבו אני צורכת חדשות, אז זה אומר שאני צורכת חדשות בעצם פעם ביום, בשעה קבועה, בסטינג קבוע, למשך קבוע. זאת אומרת, כל יום בשעה 7:30 בבוקר, למשך 20 דקות או שעה, תלוי כמה אני מתעכבת על כתבות וזה, אני צורכת חדשות, ומשם אני יוצאת ליום שלי, וא', אני חייבת להגיד שאני לא מפספסת כלום, כאילו, חלק מהעבודה שלי זה להיות מעודכנת, ואני מעודכנת יופי מהסיפור הזה. עכשיו, ברור שאני נכנסת לרשתות חברתיות, וזה משלים לי כמה פערים.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זה בדיוק, שהצריכת חדשות האקטיבית שלך נמדדת לא רק בבחירה הזאת. אני רוצה כן להתייחס לעיתון עצמו, כי מה שאף אחד בדיון הזה לא לוקח בחשבון, זה שבישראל ובעידן של היום, החדשות מוצאות אותך.
נכון.
זאת אומרת, השאלה איך אתה צורך חדשות היא שאלה שעונה רק להערכתי 30% מהאינטייק של המידע שלך, כי 70% אתה פסיבי. באמת, 70%, אתה פותח את הטלפון, מקבל פוש, אתה בוואטסאפ, אתה מעבירים לך, אתה פסיבי מול זה, כן? ולכן הבחירה של פעם ביום, שבעיני הרבה אנשים היא כאילו מין לא מעודכנת.
מנותקת.
היא מנותקת, אבל היא לא מעודכנת, כי את שופכים עלייך מידע ים בפעמים מהלך היום עצמו.
ואגב, אני לא פותחת שום דבר שמגיע אליי בוואטסאפ, אף פעם כמעט, אני לא נכנס לפייסבוק כל כך, ובאינסטגרם אני גם מגבילה את הדברים האלה.
ככה זה בן אדם, קורות ונקבות לא מעודכן, ושמענו שהיא די מעודכנת, כן?
משתדלת. Okay.
אני בן אדם שאוהב להתעדכן.
אין לי גם פושים כמובן לכלום, ואני לא נכנסת לאתרים.
כן, לי יש. יש לי פושים מהארץ ומהניו יורק טיימס. זה השתיים היחידים שאני מאשר. אני בדרך כלל לא פותח את הידיעות. וכל צריכת החדשות שלי, אנשים לא מעניינים לי, אני לא עוקב אחרי ניוז, אני לא פותח אתרים מתחרים, אני באמת לא בן אדם שצורך חדשות. כל הניוז שלי בא מהרדיו.
אני אוהב... נכון, שכרתי שהרדיו
בדיוק.
פתוח בבית 24 שעות ביממה.
וזה בדיוק הטענה שרציתי להגיד. בעיניי,
שכחתי מזה.
הרדיו הוא, בהקשר של המדיה היום מסר, הוא הדרך הכי טובה לצרוך חדשות, למי שרוצה ברמת הניוז, לא ברמת לא תחקירים או זה, ברמת זאת אומרת, עיתון יומי...
יש לנו 3 דקות או 2...
2.5 דקות, כן.
2.5 דקות,
עיתון יומי מסכם לך את זה, ואז יש לך פעם בשעה את הכותרות, בצורה אודיטורית, מכתיבים לך את הסדר חשיבות. יש בזה משהו נעים בעיניי בצורה בלתי רגילה, ועכשיו יש מי שיכול לטעון שאינטרוולים של שעה זה לא להיות מעודכן? זאת אומרת, זה
לא,
מעניין.
זה המון.
זה המון. אז למה אני צריך שעמוס ידלין ודני קושמאו יעשו לי פיסט פאקינג, ברצינות,
ויפתמו
אותי בשברי מידע, אני לא מסוגל להבין, ואני חושב שהתשובה היא שהדיון הצרכני הוא בולשיט. זה לא צרכנות או מעורבות רגשית.
מה זה הדיון הצרכני?
מלשון צריכה, כאילו, של איך אני צורך את החדשות שלי, זה בריא, זה לא בריא. הדיון הוא לגמרי אחר. זה מדובר בקומפולציה, דחף, התמכרות עם לא משהו מיני. בעיניי זה יושב על מקום של התמכרויות ומיניות.
כן, זה פרוורסיה מסוימת.
זה פרוורסיה, כמו לגרד, זה כמו לראות את הסרטי סנף, זה לראות את הקושמרו הזה, זה אפילו לא, אולי זה מה שהם התכוונו בתחושה של מעורבות אישית, אבל זה קשור לאיזה קומפולציה של להתענג עליה, כאילו, לא, שנייה, עמית, אני רוצה להגיד לך, עמית.
אני רוצה, אז אתה תיתן לי לסיים.
גלית, את תתני לי לסיים, לא גלית, תראי, אני חושב, לא, תראי, אני זוכר בהסכמי וואי.
זה גם לא מידע.
תודה, יפה. ועכשיו סגרת מעגל מושלם למה שרציתי להגיד. זה לא מידע. בניוז, בטלוויזיה, לא נותנים ניוז, נותנים פרשנות. ניוז יש באתרים, בעיתונים, ובפאקינג רדיו. ניוז אין בטלוויזיה. בטלוויזיה יש בן אדם שחצי שעה, במקרה הטוב, חצי שעה אחרי אירוע, שלחו אותו שם עם מצלמה. אין ניוז. ניוז, אתה מביא במקומות אחרים, טלוויזיה זה משהו אחר, זה פאנלס וטוקינג הדס. זה בגלל זה דמויות כמו עמית סגל מצליחות שם, כן?
נכון.
ולא כתבים שמביאים סקופים, כן?
וערוץ 14, בכלל.
והנה, רק דיברנו ניוז, ואני מקבל פושים פה שהילדים הג'ינג'ים האלה...
כן, ילדי ביבס...
אני לא הבנתי שזה הילד כפיר שדיבר, אני חושבתי כפיר זה שם של מישהו מבוגר.
לא, לא, זה...
נכון, נכון.
זה השם שעלה לי משום.
יו, איזה דפוק
זה. אז כן, הם כבר לא בין החיים, אני
אהיה לי חשד כזה. חוצה להתקן את המשפחה. אני לא רוצה שנחזור לדבר על חפים, אבל יש משהו מעניין בזה שכאילו, שוב, כמה חוסר מידע יש לנו. כי אנחנו לא מבינים, אנחנו מניחים שיש להם את כולם, ועכשיו השחרורים האלה חושפים כמה אנחנו...
לא, אין להם, הם שחררו את מי ש... הם שחררו את רוב מי שהיה.
אני גם חושב, יש להם איזה קור של אנשים שהם שומרים, גם חיילים כנראה, וגם אולי אנשים שהם כאילו ספציפיים.
אני הנחתי שהם לא בחיים, בגלל שלא, הם לא באו בנגלות של הילדים.
בדיוק, בדיוק.
זה מאוד מדכא.
פאק.
טוב, נעבור...
טוב, זה קצת מצחיק, אבל נראה לי אנחנו כן נעשה איזה שנייה וניפרד מהלא מנויים, ונעבור לנושא האחרון שהוא OpenAI.
נכון.
כי צריך כן לחזור להיות משפיענים.
משפיענים, וכן, ולפרסם קודי קופון. אז להתראות לכם...
ללא מנויים, ברקע לילי פרנקו.
קרלי בלב.
קרלי בלב. קרלי בלב. מקבל מכתב מאימא. מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים, בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. Marcelo.